ברוכים הבאים. אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, שמחה שכולנו פה. נתנו לעצמנו מתנה. הקורס הזה הוא בעצם קורס בהקשבה. למה שמתרחש. והוא מתנהל בשתיקה. וראיתי שיש פה הרבה אנשים שזאת הפעם הראשונה שהם באים לקורס בשתיקה. ואני זוכרת שאני שמעתי על קורסים בשתיקה. זה נשמע מוזר ומאיים ונוכר. אז אני אדבר קצת על השתיקה שבעצם באה לעשות בדיוק את ההפך. השתיקה באה לאפשר לנו להקשיב יותר טוב למה שמתרחש בתוכנו ובסביבנו. ביומיום אנחנו עסוקים בהרבה מאוד תקשורת. תקשורת פנים מול פנים, תקשורת דרך המסכים השונים, בטלפון. הרבה אנרגיה הולכת לתקשורת. תקשורת מילולית, תקשורת בשפת הגוף, תקשורת בעיניים. ולפעמים אפשר לראות איזה חלק מהאנרגיה שלנו הולך לתקשורת ולתפקידים, ואיזה חלק נשאר כדי להקשיב גם פנימה, גם לדברים עדינים יותר. אז ההזמנה שלנו בקורס הזה היא להניח את החלק של התקשורת קצת בצד ולפנות את כל האנרגיה הזאת להקשבה שהיא הרבה יותר עדינה, להתמסרות בעצם למה שקורה עכשיו עם כל הדקויות ועם כל העושר. כמו קונצרט, אנחנו באים לקונצרט, קונצרט מדהים, אנחנו לא רוצים לבוא לקונצרט עם אוזניות ולהקשיב למשהו אחר, או לדבר כל הזמן עם מי שיושב לידינו. פשוט רוצים ליהנות מההקשבה, מכל מה שהיא יכולה להציע לנו. אז השתיקה הזאת, היא בעצם, יש לה הרבה חלקים. אז קודם כל אנחנו לא מדברים באולם, אנחנו לא מדברים אחד עם השני, בשבילים, או כשאנחנו אוכלים, זה יכול להיות חדש להרבה מאיתנו, לשבת ביחד עם אנשים, לאכול ולא לתקשר, לא לדבר. אנחנו לא מדברים גם בחדרים, במקלחות המשותפות, בשירותים המשותפים, אז זה מזמין אותנו בעצם להקשבה שהיא כל רגע, כי אני לא יודעת, אם אני רוצה לדעת אם יש מישהו בשירותים, ואני לא יכולה לשאול. אז אני צריכה להביא לשם תשומת לב בעצם. אם אני לא בטוחה איך להתחשב במישהו, אני לא יכולה לעשות את זה באמצעות מילים, אז זה מזמין אותי להביא עוד יותר תשומת לב דרך העיניים בעצם. אז אנחנו לא מדברים אחד עם השני. אנחנו גם משתדלים לא לתקשר בכל מיני דרכים אחרות, בשפת סימנים, לחפש את החיוך של מישהו, לחפש את המבט של מישהו. פשוט אנחנו בתוך ההקשבה. אפשר לראות את זה גם כמתנה שאנחנו נותנים אחד לשני. כי ברגע שמפנים אותי מהצורך להיות גם בתקשורת עם העיניים או עם החיוכים, אז בעצם נותנים לי את המתנה פשוט להיות עכשיו ולהקשיב ולהתמסר לתהליך הזה בלי לרצות הרבה אנשים אחרים. אז אנחנו נותנים את המתנה הזאת לעצמנו, נותנים את המתנה הזאת לאחרים. אפשר לבדוק גם את האפשרות לוותר על הכתיבה ועל הקריאה, זה גם סוג של תקשורת. ובעצם כשעולים בנו, כשעולה בנו הצורך להגיד משהו, לשאול משהו, לקרוא משהו, לכתוב משהו, אפשר רק להתבונן בזה לרגע. להתבונן בצורך הזה שעולה ולשהות איתו. ואולי נגלה שם דברים חדשים. אז זה לגבי השתיקה, שעבורי היא מתנה גדולה. אחרי שמתנסים בזה, אז הרבה פעמים באים כדי לקבל עוד מזה. כדי לאפשר לעצמנו ליהנות מהמתנה הזאת עוד ועוד. אז באמת אפשר להתייחס לזה כשתיקה שהיא פחות מה לא לעשות, ויותר איזו מתנה אנחנו נותנים לעצמנו ולאחרים, בזה שאנחנו משאים את התקשורת. אנחנו מתמסרים לשתיקה, אנחנו מתמסרים גם לזה שבאנו לכאן, זה לא הבית שלנו. כולנו נסענו, הגענו לפה, התנאים לא כמו בבית, אולי פחות נוחים, אולי אין פה את כל מה שאנחנו רגילים שיש לנו כדי לספק נוחות. אפשר לראות איך אנחנו מוכנים להרגיש בבית בתוך התנאים החדשים האלה, שהם לא מה שאנחנו רגילים אליהם. ואחד הדברים שיכולים לעזור לנו זה לראות את התמיכה שאנחנו מקבלים, תמיכה שזמינה לנו. ושבאופן מסורתי שלושה היבטים של התמיכה הזאת. התמיכה של היכולת להשתחרר, היכולת להשתחרר ממה שמכביד עלינו. והידיעה שיש אנשים שעשו את זה והעבירו את האלימות שלהם הלאה. הלימוד, התכנים שנמסרים, שמועברים, זה עוד מקור לקבל תמיכה. אז הידיעה שאנחנו יכולים להשתחרר, הידיעה שאנחנו יכולים למצוא את החוכמה בעצמנו בתהליך השחרור, הידיעה שאנחנו יכולים להיעזר בחוכמה שנמסרת מבחוץ, וגם התמיכה שאנחנו מקבלים מזה שאנחנו מתרגלים כקבוצה. היא תמיכה מאוד רצינית, שכולנו באנו מתוך כוונה משותפת, לתרגל משהו, ללמוד משהו, להתבונן בעצמנו, להתבונן בחיים, וזה שכולם יחד מסכימים על איזשהו אופן התנהלות, וזה שכולם יחד מתמסרים לתהליך הזה, זה גם כן מאוד מאוד תומך. כל מי שניסה לתרגל בבית, אז יכול להיות שראה שלפעמים בבית זה קצת יותר קשה לבד. ופה אנחנו כל כך הרבה אנשים, ויש עוד אנשים ועוד קורס, אז אפשר ממש לתת לעצמנו ליהנות מזה, מזה שכל כך הרבה אנשים פה, ובעצם זה שהנוכחות שלהם היא פה וההתמסרות שלהם, כמו ההתמסרות שלנו, הם תומכים בנו ואנחנו תומכים בהם. ובהמשך לזה אפשר לשים לב גם איך ההתנהלות שלנו באמת תומכת. איך אולי לא תורקים דלתות ולא מזיזים דברים בצורה שיכולה ככה אולי להרעיד מישהו שבאותו רגע נמצא בריכוז. אנחנו מאפשרים לכל אחד את המרחב האישי שלו. אנחנו משאירים לכל אחד את הקרית שלו, שלא יבוא ויגלה שהקרית איננו. אז כל זה מתוך התמיכה שיש בתרגול כקהילה, כקבוצה. זה נראה לי שזהו.
אני רוצה להמשיך מהמקום שענבל התייחסה אליו. המקום של העובדה המוזרה הזאת, שאנחנו הולכים להיות משפחה או בית. אחד של השני במהלך הסוף שבוע הזה. ואם תעיפו רגע מבט מסביב, תראו פה בטח לפחות אדם אחד שלא הייתם בוחרים בו בהכרח להיות הבן זוג או בת הזוג שלכם לסוף שבוע. ויש בזה משהו מדהים מצד אחד. אנחנו מגיעים ממקומות כל כך שונים, אנחנו אנשים כל כך שונים. ועדיין התכנסנו פה בגלל איזושהי כמיהה שהיא אולי משותפת לכולנו. אבל אנחנו אנשים שונים, אנחנו באים עם הרגלים שונים, אנחנו באים עם בתים שונים, יש לנו ציפיות שונות מאיך טוב להתנהל, איך כדאי להתנהל. וזה לא בהכרח משהו קורה בלי מחשבה, שפתאום אנחנו נהיה פה 40 ומשהו אנשים, ותהיה בינינו אותה תחושה שהבודה תמיד משבח אותה, תחושה של ההרמוניה בין הנזירים, והתחושה הבסיסית של כל אחד מהנזירים שנפל בחלקו מזל גדול לחלוק את המסע עם השותפים לדרך. יש משהו באמת בראייה שלנו, שנפל בחלקנו כבוד גדול. אנחנו לא מכירים אחד את השני. יכול להיות שכבר יש לנו כל מיני דעות, יכול להיות שאנחנו לא יודעים כל אחד על השני. וזה מעניין לשים את כל זה הצידה ולהגיד, וואו, כאילו, זה לא היה קורה אם רק אני הייתי נרשמת. זה לא היה קורה אם רק ענבל ואנינו מופיעות כאן. בלעדיכם. אפילו ענבל אני ועידו. זה לא היה קורה. אז לקחת המקום לרגע ולהגיד, וואי, כאילו, זה קורה בזכות כל אחד ואחד מכם. ונפלה בחלקי זכות גדולה שאתם כאן. כי בלעדיכם לא הייתי יכולה לעבור את המסע הזה בסוף השבוע. והמקום הזה של הכרת תודה, של הערכה, של כבוד, לעובדה שכל כך הרבה מאמץ, התכוונות, התכנסו כדי שהדבר הזה יקרה, מזמין אותנו לחשוב מה אני יכולה לעשות כדי להיטיב עם החבורה הזאת. מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לכל אותם אנשים שעוזרים לי לעבור את התהליך הזה, שנדבר עליו אחר כך קצת מה הולך לקרות. אבל אנחנו עדיין קצת מנסים לתאר את המסגרת. וחלק מאוד משמעותי ממה שמחזיק אותנו כקהילה, כמיכל, כמסגרת במהלך רטריטים מהסוג הזה, סופי שבוע, או רטריטים ארוכים יותר, היא איזושהי הסכמה של כולנו לכבד חמישה כללים בסיסיים. שבזה שאנחנו יודעים שאני עצמי מכבד את הכללים האלה, וגם כל מי שיושב פה ביחד איתי, קיבל על עצמו, קיבלה על עצמה לכבד את הכללים האלה, אנחנו יוצרים איזושהי סביבה שהיא גם מוכרת וגם יכולה להרגיש יותר בטוחה. אני רוצה להתייחס לחמשת האספקטים האלה, או חמשת ההתחייבויות שלנו אחד כלפי השני במהלך סוף השבוע הזה. הדבר הראשון והכי הכי בסיסי זאת ההסכמה שלנו לא לפגוע בחיים. אני מניחה שלא מסתובבים פה הרבה רוצחים סדרתיים. אז זה לא על זה אנחנו מדברים. אבל הזמנה היא באמת לראות כמה אני חיה, ויש פה אנשים אחרים שחיים, ויש פה גם יצורים אחרים שחיים בתוך המתחם הזה הרבה לפנינו, והם גם הולכים להישאר פה במוצאי שבת כשאנחנו ניסע הביתה. זה גם החתול, ודרך אגב הזמנה, בזמן שאין ישיבה בעולם שהדלת תהיה סגורה, כי החתול וכל פרעושיו הם מאוד מחבבים את הכליות. ואחרי שהם יושבים על הקרית זה קצת פחות נוח בשבילנו. אז אם אפשר שהחתול יישאר בחוץ. אבל לא רק החתול, יש פה כל מיני נמלים, ויש פה כל מיני עכבישים, ויש פה לפעמים עקרבים וזבובים ויתושים. וכל אחד מהם מזמין אותנו לראות האם אני יכולה לחיות ולתת לחיות. באמת, לא כאיזה אמירה בעלמא. כי רוב יש לנו נטייה להעיף מהדרך את כל מה שמפריע לנו. בכל צורה שיש נמלה, צ'ק, אין נמלה. יש עכביש, צ'ק, אין עכביש. לא בטוח שזה חיוני. לא בטוח שאני כל כך בסכנה שאני צריכה להרוג ולהשמיד את כל היצורים הקטנים האלה שמסתובבים סביבי. אז זאת הזמנה להגיד, וואו, כאילו יש את החיים האלה אצלי, ואני חולקת אותם אתכם, ואנחנו ביחד חולקים אותם גם עם היצורים האחרים. אולי אפשר לאפשר לכולנו לחיות. הסכמה נוספת היא הסכמה לראות את מה שיש לי. כל אחד מאיתנו הביא מזוודה, אני מניחה, או איזשהו טרולי, או איזשהו צ'ימידן מהבית. עם הדברים שלי, עם המצעים שלי, עם הברשתיניים שלי, עם המשחה שלי, עם המשרק שלי, לא הרבה דברים. אני מניחה שרובכם לא הבאתם לפה המון המון דברים, אבל זה הדברים שלנו. ויש לנו גם את הדברים שאנדור נותנים לנו כדי להשתמש בהם, וגם דברים שתובנה נותנים לנו כדי להשתמש. זה הקריות המרובות והקריות העגולות והמחצלות וכלי האוכל והכיסאות שיש בחדר האוכל. זה הכל רכוש שניתן לנו כדי שנשתמש בו. וזאת הזדמנות לראות כמה הרבה דברים יש בחיים שלנו. כי לפעמים הנטייה היא לחשוב שאין לנו מספיק. אז אני נכון שהבאתי מברשת שיניים ומשחה מהבית. משחה שאני משתמשת בה כבר איזה 12 שנה. ואז אני רואה במקלחת משחת שיניים אחרת. והרבה זמן חשבתי בחנות הטבע שאולי כדאי לי לנסות אותה. לא רציתי לקנות את כל השפופרת כי אולי זה לא טעים. אז אולי אני יכולה רק טיפ טיפה לקחת מהמשחה. ולטעום. כדאי לחשוב שאולי זה שאני לוקחת לענבל את משחת השיניים שלה, יכול ליצור את זה לענבל, זו תחושה של, כאילו, מה קורה פה? חשבתי שאני במקום בטוח, פתאום מזיזים לי את משחת השיניים שלי. אז יכולה להתעורר איזה מין תחושה כזה שאני צריכה להגן על הטריטוריה שלי. אני יודעת, היה ריטריט אחד ש... זה היה בוולס, ולא ביקשנו מאנשים להפקיד חפצי ערך, ובאמצע הריטריט פתאום הסתובב גל שנעלמו כל כרטיסי האשראי מהארנקים שלנו. ואתם יכולים לדמיין מה קרה למדיטציה של 40 אנשים ברגע שהם הבינו שאין להם כרטיס אשראי בארנק. זה היה סוף הסיפור. הביטחון הזה שיש לנו, בזה שאנחנו יודעים שהרכוש, גם המועט שלנו, יישאר במקומו, מאפשר לנו באמת להתמסר לתרגול. וגם להתבונן בנטייה החמדנית הזאת שלנו. לרצות תמיד עוד משהו שאולי אין לי. לנסות עוד משהו. אז ההנחיה היא באמת לא לקחת שום דבר שלא ניתן לי באופן מפורש ומרצון. אז הציוד שאנדור נתנו לנו להשתמש בו, והציוד שתובנה נתנו לנו, הציוד שעומד לרשותנו ואתם מאוד מוזמנים להשתמש בו, אבל יש לכם עכשיו קרית לכל אחד, לפחות אחת מרובעת ואחת עגולה. אין לכם מה לחפש מקריות של מישהו אחר. לא בשל של מישהו אחר, ולא במשהו שאולי נראה שאפשר לקחת. אם אתם לא בטוחים שמישהו נתן לכם את זה בצורה חופשית, גלויה ומרצון, תעזבו, כי זה מייצר המון רעש. אז זה היחס שלנו במסורת, ההנחיה היא לא לגנוב. שוב, נראה לי שאנחנו לא כולנו גנבים, אבל בתודעה שלנו אנחנו די גנבים. תחשבו על כל הדרכים שאנחנו מסתובבים, ואומרים, את זה אני חייבת שיהיה לי. את זה אני רוצה שיהיה לי, את זה אני גם. אז אפשר להסתכל על התנועה של התודעה, ובוודאי להסתכל על התנועה של היד. ולראות שאני באמת מניחה במקום את מה שלא שייך. הזמנה נוספת היא זמנה ליצור בינינו אווירה של אמון, ואנחנו מדברים על דיבור של אמת. עכשיו אנחנו בשתיקה, אוקיי? אז אין הרבה הזדמנות לדבר. אבל עדיין אפשר לראות את הנטייה שלנו לרצות להגיד כל מיני דברים. ואפשר לשאול, האם הדבר הזה שאני רוצה להגיד הוא נכון? האם הוא מועיל? האם הוא באמת במקום? ובגדול אנחנו אומרים, קודם כל זה סביר להניח שזה לא במקום. מה שיש לכם להגיד, גם אם נראה לכם נכון, גם אם נראה לכם מועיל, זה לא הזמן. חכו ל... מוצאי שבת. אבל תהיה הזדמנות, ותכף אני אדבר קצת על סדר היום, תהיה הזדמנות למשל להיפגש בקבוצה קטנה עם המורים. וזאת הזמנה לראות מה אני הולכת להגיד ולמה אני הולכת להגיד את זה. וכל כך הרבה דברים שאנחנו אומרים, נאמרים כדי ליצור קשר, למצוא חן, ליצור איזושהי תחושה של שותפות, של ככה השתייכות. לפעמים אנחנו אומרים דברים שיש בהם הגזמה, לפעמים אנחנו אומרים דברים שהם רכילות, לפעמים אנחנו אומרים דברים שהם פשוט לא נכונים, ואנחנו ברגע חושבים עליהם. וככל שתשומת הלב שלנו מתחדדת, והמודעות שלנו למה שאנחנו עושים מתחדדת, אנחנו יכולים להביא את המודעות הזאת גם למה שאנחנו אומרים. אז פה בריטריט באמת עיקר ההזדמנות שלכם תהיה להסתכל על הדיבור הפנימי, שהוא גם דיבור. אנחנו חושבים שאף אחד לא שומע מה אנחנו אומרים לעצמנו בלב, כדאי לזכור שיש לפחות מישהו אחד שחייב לשמוע את כל הקשקשת הזאת. אז אולי אפשר קצת לחמול על אותו אדם שצריך לשמוע את כל מה שאני מטרטרת לעצמי במוח. אז הזמנה היא באמת לא לשקר בכל הצורות של דיבור לאומי. וכאן באמת החידוד של השתיקה שאם בא להתייחסה אליו, שאנחנו באמת רואים בשתיקה את החוט המקשר במהלך כל הסוף שבוע הזה. כי אתם תראו שהפעילויות השתנו, התנוחות השתנו, הדגשים השתנו. ודבר הכי משמעותי ששומר אותנו באותה התכוונות לאורך זמן, זאת אותה השתיקה. תחום נוסף שאנחנו מזמינים את עצמנו להחליט, לכבד, להיזהר בו, לשים לב אליו, הוא תחום של המיניות. אנחנו מבקשים מכם במהלך סוף השבוע הזה להימנע מכל פעילות מינית. להימנע גם מכל מגע פיזי. לפעמים זה לא כל כך פשוט אם יש פה למשל זוגות, שפתאום אני עם הבן זוג שלי פה והוא הבת הזוג שלי ואנחנו לא יכולים לדבר, אז אולי רק איזה ביש קטן, אולי רק איזה חיבוק. כל התנועה הזאת מביאה אל תוך השדה שלנו את התחום של מיניות. והתפיסה היא לא שמיניות זה משהו שאסור לעשות אותו, אלא שמיניות זה דבר שהרבה פעמים אנחנו עושים אותו בלי תשומת לב. ובסוף השבוע הזה אנחנו מנסים לחדד את האיכות של תשומת הלב, ואחר כך נוכל להשתמש בה לאיזה תחומים שאנחנו רוצים. אבל באמת מיניות זה כוח כל כך חזק בחיים שלנו, שזה לא פייר להתחיל במשימה הכי קשה. אז אנחנו אומרים בואו נשאיר את כל התחום הזה בצד, ונסתכל עליו אחר כך, נפעל עליו אחר כך. נראה מה עושים איתו בשלב יותר מאוחר, אבל לא במהלך סוף השבוע. וההתחייבות האחרונה שלנו, בעצם האחרונה והראשונה והיא במידה רבה כל הסיפור. מדיטציה זה תהליך של התבוננות במכונה שמייצרת מחשבות. מילים אחרות בתודעה שלנו. כל התהליך המדיטטיבי הוא תהליך שבו אנחנו מנסים להכיר את האופן שבו המוח שלנו עובד, את האופן שבו התודעה שלנו חושבת. וזה יהיה מאוד חבל אם מצד אחד אני אנסה לאמן את התודעה שלי ולהכיר את התודעה שלי, ומצד שני אני אבלבל אותה בכל מיני דרכים. והדרכים הכי נפוצות לבלבול של התודעה זה שימוש בחומרים משקרים, באלכוהול או בסמים. אז שני הדברים האלה בתכלית האיסור אסורים במהלך סוף השבוע הזה. זה אחד הדברים שעליו אנחנו מיד נבקש ממישהו לעזוב, כי זה פשוט כל כך counterproductive. כי ברגע שאנחנו מתשתשים את התודעה אי אפשר לדבר על מדיטציה, ואז אין טעם שנהיה פה, כי אנחנו פה בשביל להתבונן בתודעה. אנחנו מערפלים את התודעה, אנחנו פשוט לא עושים שום דבר שיש בו ערך. אז חלקכם בבית מדי פעם מעשנים איזה ג'וינט או שותים איזה כוסית יין, ואנחנו לא פה כדי להגיד לכם נו נו נו, אבל אנחנו כן פה בשביל להגיד לא פה. לא בתוך מתחם הריטריט ולא בתוך הזמן הריטריט. בבקשה לא להשתמש בשום דבר שמטשטש מערפל את התודעה. עכשיו אם יש פה אנשים שלא משתמשים בסמים בכלל ולא שותים בכלל, זה נראה להם שכל העניין הזה בכלל לא רלוונטי להם, אז אני רוצה להזמין אתכם לקחת את צעד אחד קדימה. תראו מה קורה לכם אחרי עוד כפית סוכר בתי, או אחרי עוד הר של קפה בקפה שלכם, או אחרי עוד מנה בארוחת הצהריים. כי יש כל מיני דברים שנכנסים לגוף שלנו וגם הם משפיעים על התודעה. זה יותר מעודן אולי מי אישון של סמים או צריכה של איזשהו חומר מטשטש אחר. אבל אני יכולה להגיד לכם מהיכרות שלי עם ילדים קטנים, אנחנו רואים בגני ילדים את הזוועה הזאת בימי שישי, כל יום שישי יש יום הולדת בגן וכל הילדים אוכלים, בכל אופן אצלם זה ככה, עוגת שוקולד, מרשמלו, שלושה חטיפים ומסטיק, וכשההורים באים לקחת את הילדים מהגן זה פשוט מסיבת קפצוני. כל הילדים עם רמת סוכר מטורללת בדם שלהם והמוח שלהם על ההיסטור. אז אנחנו כבר עברנו איזה אביטואציה, אנחנו הרבה פחות מגיבים אבל אנחנו עדיין מגיבים. ובמהלך ריטריט כזה, זאת הזדמנות לראות באמת מה קורה איתי. מה קורה איתי עם פחות סוכר? מה קורה איתי עם קצת יותר סוכר? פחות קפה, יותר קפה. אז ככה מי שזה מעניין אותו מוזמן לבחון את הדבר הזה, כשבאמת הבקשה היא לא לעבור את הגבול לטובת כולנו, שלא נהפך פה למסיבת קפצונים מסוכרים. אבל אם זה מעניין אתכם, בעיקר מי שדבר יש לו ניסיון ורוצה ככה משהו ג'וסי, אז שווה להסתכל על הדבר הזה. אז אלה בעצם חמשת כללי היסוד שמחזיקים אותנו בתור קבוצה שאנחנו פחות או יותר יודעים שמה שאני עושה מהלך סוף השבוע הזה דומה למה שאחרים עושים. אני רק אחזור עליהם בשביל שלא נתבלבל. האחד זה לא לפגוע בחיים. השני זה לא לקחת מה שלא ניתן לי באופן ברור מרצון. לא לומר דבר שאיננו אמת או שאין בו תועלת. לא להשתמש במיניות שלי בצורה שיכולה לפגוע בי או באדם אחר. ולא להרפל את התודעה שלי בכל צורה שהיא. עכשיו, אחרי שאנחנו בעצם מסכימים לנקודה הזאת, אפשר להתחיל. אפשר להתחיל מסע שבו חוץ מזה אנחנו לא יודעים כלום. אני לא יודעת מה יקרה לכם פה בסוף השבוע, אם בא לא יודעת מה יקרה לכם פה בסוף השבוע, אם מישהו פה חושב שהוא יודע מה יקרה לו בסוף השבוע, תרשו לי לגחך. אין לנו מושג מה יקרה. אין לנו מושג איזה מחשבות יעברו לכם בראש, ואין לנו מושג איזה רצונות יעברו לכם בראש, ואין לנו מושג אם לכם נעים או לא נעים, שקט או לא שקט, מאורגן או מבולגן. אם זה יהיה לכם הגיוני או שזה יהיה לכם שטויות ומצגבניות, אם אתם תרגישו קרובים לעצמכם או מנותקים לעצמכם, אין לנו מושג. והמקום הזה שבו אני באמת לא יודעת, אני באמת צוללת אל תוך טריטוריה לחלוטין לא מוכרת. זה מקום שנורא חשוב לכבד אותו, יש פה המון אומץ. יש פה לפחות 40 נפשות אמיצות מאוד, שהסכימו לקפוץ למים של הדבר הזה. לפעמים איזו ידיעה, אפילו מי שכבר עשה 3-4-20 רטריטים, וחושב שהוא יודע איך זה הולך להיות, זה הרי לא הולך להיות ככה. כי זה אף פעם לא מה שהיה. ומי שרק שמע מכל החברים הטובים שלו את ההסברים המאוד מפורטים של מה בדיוק הולך להיות לכם באיזה יום, שחררו, זה לא הולך לקרות לכם. מה שהבטיחו לנו זה לא מה שהולך לקרות. החיים זה לא מה שהבטיחו לנו. והפתיחות הזאת והאומץ הזה להישאר כאן ולראות מה יקרה. דבר שבעיניי מעורר המון 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 כבוד. וכדי להחזיק אותנו אני חושבת שכל כך חשוב לשמור על מה שכן אפשר לדעת. אז אני לא יודעת מה יקרה לי פה, לפחות אני יודעת איפה מדרשת שינה. לפחות אני יודעת מתי יהיה לי אוכל. ומתי אני אקום, ומתי אני אלך לישון. ובאמת חלק נורא משמעותי של התהליך הזה, בשביל לאפשר את הגישה אל הלא נודע, זה הבנייה מאוד ברורה של סדר היום שלנו. אנחנו מתנהלים פה לפי הפעמון, פעמון אומר לכם מה לעשות, ואין יותר מדי מה לזכור. אם אתם יושבים ושומעים פעמון, זה מה שאתם צריכים לקום. ואם אתם לא באולם ושומעים פעמון, זה מה שאתם צריכים לבוא לפה. או שאם בדקתם כבר 100 פעם בלוז ואתם יודעים שזה זמן לארוחה, אז תלכו לחדר האוכל, את זה אף אחד לא מפספס. אתם לא צריכים לדאוג, אתם לא צריכים לתכנן, אתם לא צריכים להארגן. אתם יכולים לחלוטין להתמסר לתרגול שלכם, וכל השאר דואגים לנו. יש לנו את הצוות שדואג לנו, יש לנו את המורים שדואגים לכם, יש עידו שדואג לכם, ואפשר באמת ככה לתת למה שידוע להיות ידוע. אז סדר היום באמת הוא מונחה על ידי הפעמון, וזאת הזדמנות גם להודות וגם ככה להזריק מוטיבציה אצל הפעמונאים. מי הפעמונאים שלנו? תרימו בבקשה יד כל מי שיודע שהוא פעמונאי. אתם נורא חשובים פה, אתם הדופק של כל הריטריט הזה. אז הפעמון בזמן הוא באמת נורא חשוב, ושיהיה חזק ובלי שום בושה. יש לכם איזושהי ביישנות או צניעות, אז זה לא הזמן לבטא אותה. נחישות. מה הפעמון יכול להגיד? תקופות של מדיטציה בישיבה, 45 דקות מדיטציה בישיבה, ואחרי 45 דקות של מדיטציה בהליכה. אנחנו ניתן לחיות גם את הרגול הזה וגם את הרגול הזה. זאת אומרת, שני תרגולים שמאוד מאזנים אחד את השני, ושניהם חשובים באותה מידה. ולכן בלוח הזמנים שלנו הם כמעט זהים. תרגול בישיבה ותרגול בהליכה. יהיה לכם גם הזדמנות פעם אחת במהלך סוף השבוע להיפגש בקבוצה קטנה או עם מנבל או איתי, בשביל לקבל איזושהי הכוונה ספציפית או לענות על שאלה שקשורה בתרגול שלכם. גם זה יהיה עם פעמון והלוז יהיה הלוח המודעות. יהיו 1, 2, 3 פעמים במחר, חתן זה כבר סיפור אחר, תקופות של מדיטציה באולם שיהיו מונחות. הישיבה הראשונה אחרי ארוחת הבוקר, הישיבה הראשונה אחרי מנוחת הצהריים. יהיו ישיבות שבהן אנחנו ניתן עוד הנחיות לגבי התרגול שלכם. אז בעצם יש פרק של זמן שבו אתם מקבלים הנחיות, ואחר כך פרקי זמן שבו אתם עובדים עם ההנחיות האלה ובודקים לאן הדברים הולכים. ומחר בערב יהיה גם מה שאנחנו קוראים לו שיחה דרמה, או איזושהי הרצאה, כי זה בעצם מילה שיחה היא פומטה. זה לא הולך להיות שיחה. אני הולך לדבר ואתם הולכים להקשיב, אז קוראים לזה שיחה. ששם אני באמת אשתדל לתת קצת את ההקשר שבתוכו התרגול נעשה. זהו, זה לגבי סדר היום. הוא מאוד מאוד פשוט. אתם תמצאו את עצמכם בוהים שעות מול הלוז הזה, בתקווה למצוא שם משהו מעניין. אני מבטיחה לכם שלא תמצאו שם שום דבר מספיר שלא הזכרתי. ישיבה, הליכה, ישיבה, הליכה, ארוחה, מנוחה, ישיבה, הליכה, ישיבה, מנוחה, ארוחה, ישיבה, הליכה, שיחה, לילה טוב. ויש משהו בפעימה המאוד מונוטונית הזאת. באמת. מחזיקה ומאפשרת ללא נודע לעלות. ההסכמה שלנו לעקוב אחר סדר היום זה גם עוד דרך לתמוך, משים בלצינה, לתמוך אחד בשני. אז זה בקשה, כשאתם יודעים שאתם צריכים להיות בעולם, תגיעו לעולם בזמן, שערו בעולם במשך כל זמן הישיבה, אלא אם זה אבסולוטלי חירום ולצאת כאשר נשמע פעם. האם יש שאלות לגבי ההתנהלות שלנו עצמה? או לגבי הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו? אנחנו נקדיש זמן לדבר על התנוחה. אבל אני כבר רואה שיש פה כמה אנשים בסבל ואיסורים מהישיבה הזאת על קריות שטוחות. תביאו לכם כיסא. יש פה מספר כיסאות בחוץ. תביאו כיסאות מחדר האוכל. הסיבה היחידה שבודה ישב על הרצפה היא שלא הייתה לו כיסא. לא היה לו כיסא. לנו יש כיסאות. אז מי שכבר עכשיו מרגיש, מרגישה שזה לא הולך לעבוד, לא בשביל הגב שלי ולא בשביל המפרקים שלי ולא בשביל הברכיים שלי, תעזבו. אל תבזבזו את סוף השבוע בניסיון לשבת כמו צפרדעים. עדיף שתבלו את סוף השבוע בניסיון להבין מה המוח שלכם עושה. אז עוד תנסו ככה עד מחר בבוקר, זה בסדר, מחר נדבר קצת על איך לעזור לישיבה, אבל בבקשה, אין שום דבר פחות בישיבה על כזה. אני עצמי מתכוונת לדלג, נראה לי שאני לא יהיה לבד. אז אתם מוזמנים לא לסבול איפה שרצה. לפני שנשב עם מעט הנחיות, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי מה אנחנו עושים פה. מה זה הדבר הזה? אתם כולכם נרשמתם לריטריט ויפאסנה. שתי קללות אחת אחרי השנייה. מה זה ריטריט ומה זה ויפאסנה? קצת קונטקסט. ריטריט זה כמו ריטיירינג באנגלית, כאילו לצאת לפנסיה. הריטריט זה מין פנסיה אולטימטיבית כזאת. באמצע החיים אנחנו לא צריכים להתפרנס, לא צריכים לעבוד, צריכים לעשות כלום, יכולים לפרוש. וכולנו הגענו לפה לסוף שבוע של פרישות. ומעניין לשאול כאילו מה אני צריכה לפרוש כשאני עדיין בשיא כוחי, וממה אני צריכה לפרוש, ומה הולך לצאת לי מהדבר הזה. אז קודם כל, בתוך המסורת הבודיסטית, מקובל שאנשים שמנהלים חיי משפחה, חיים של בית, של עבודה, של מחויבויות חברתיות, ילדים, מערכות יחסים, לוקחים איזושהי תקופה לפרוש מהתפקידים האלה ולנסות לראות משהו מהותי על החיים. זה בעצם המקור של התרגול בריטריט. המקום הזה שאומר, אני רוצה רגע להשאיר את הבית בבית. אני רוצה רגע להשאיר את העבודה בעבודה. את התפקידים שלי איפה שהם, ולראות מה נשאר. מה נשאר ממיכל כשהיא לא נדרשת לתפקד כמה שזה לא יהיה. עובדת במקום עבודה, אמא, בת זוג, בוסית. מה יישאר ממני אם אני אשיל מעליי את כל התפקידים האלה? וזאת בעצם ההזמנה, כי פה אנחנו במידה הרבה חסרי הגדרה. אף אחד לא יושב פה בגלל שהוא רופא. אף אחד לא יושב פה בגלל שהוא סטודנט. אף אחת לא יושבת פה בגלל שהיא עיתונאית. זה לא בגלל זה שאנחנו פה. זה בכלל לא רלוונטי. אנחנו יושבים פה כדי להסתכל על משהו שקשור באנושיות שלנו. משהו שקשור במתנת החיים הזאת שנתנה לנו. וההזדמנות לפרוש מכל העיסוקים ומכל התפקידים ומכל הרעש שבחוץ. היא הזמנה באמת להסתכל ולראות מה נשאר כשאני משילה מעצמי את כל הדברים האלה. המושג ויפאסנה הוא מושג בשפה הפאלי, הסנסקריט, השפות שבהן אנחנו מתוודעים לכתבים המוקדמים של הבודיזם ושל תורות אחרות שהסתובבו בהודו לפני משהו כמו 2500 שנה, הזמן פחות או יותר של הבודיזם המוקדם. ויפאסנה זה ראייה של הדברים כפי שהם נראים עכשיו. מה זה? הרבה פעמים אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם. אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. אני קמה בבוקר, ואיך שאני קמה, ככה כל העולם נראה. אני בטוחה שאתם מכירים את החוויה הזאת. קמתי על צד שמאל, הכל מעצבן אותי. קמתי מלאת התלהבות, חדווה, שמחה ויצירתיות, הכל סבבה. הכל זה מה שהוא. אבל ברוב הזמן שלי אני רואה את הדברים כפי שאני. וזה לא פשוט לראות משהו כפי שהוא. ואני מזמינה אתכם לבדוק את זה, האם בכלל אפשר. האם יש דבר כזה. לראות משהו כפי שהוא. אנחנו מכירים את המשל המפורסם של העברים שהם ממששים פיל, וכל אחד ממשש, למשל מפורסם בהודו, לא יודעת אם מפורסם חלקים אחרים שלו, שמים ככה חמישה עברים מסביב לפיל, וכל אחד צריך למשש ולהגיד מה יש, מה זה הדבר הזה. אז אחד ממשש והוא אומר זה משהו מאוד גדול ורחב, שאפילו אפשר להקיף אותו בשתי הידיים, כי יש לו שם את הרגל של הפיל. ואחד יש לו את הזנבנבון הקטן הזה של הפיל. הוא אומר, לא, זה משהו דק וכזה קפצני, ולא כל כך ארוך, ובוודאי שלא מוצק. אחד ממשש את החדק, והוא אומר, זה קוצני, כי אתם יודעים על החדק של הפיל יש קוצים קטנים כאלה. וזה קצת מקומט, ויש בזה שקע באמצע. זה לא שמישהו מהם מתאר פיל ומישהו אחר מתאר משהו אחר, שכל אחד מהם מתאר את הדברים כפי שהם, עד כמה שהוא יכול לראות אותם. והמושג ויפאסנה אומר, בואו קודם כל נכיר בעובדה שאנחנו בחיים האלה, כמו עיוורים שהם מששים פיל. נכיר בעובדה שכל מה שאני רואה בעולם, או חושבת על העולם, או תופסת לגבי העולם, מותנה באיפה אני נמצאת, במהם הכלים שיש בידיים. אם אני עם עיניים פקוחות, אני משתמשת בראייה, ואם אני עם עיניים עצומות, אני יכולה להשתמש במישוש, ואם אני צריכה להשתמש בשמיעה, מכל כיוון יגיע לי אינפוט אחר, ותהיה לי פרשנות אחרת של המציאות. והזמנה היא באמת לראות שכל מה שאני חושבת על עצמי, על אחרים, על העולם, זה פרשנות. כמו כל פרשנות. לפעמים היא מדויקת, לפעמים היא לא. לפעמים היא נשארת לאורך זמן, ולפעמים היא משתנה מאוד מהר. אני לא רואה את הדברים כפי שהם. אז כשאנחנו אומרים ויפאסנה זה לראות את הדברים כפי שהם, אני חושבת שזה הרבה יותר לראות שאני לא רואה את הדברים כפי שהם. אני רואה את הדברים דרך הפילטרים שלי. וכשאנחנו עושים ריטריט ויפאסנה, אנחנו בעצם אומרים, אולי אני יכולה אפילו לקחת צעד אחורה מהפילטרים שלי, ולנסות שוב להסתכל על הפיל הזה, שוב להסתכל על החיים, ולראות אם אני אגלה בהם משהו חדש. אז אנחנו בעצם נסוגים בשביל להתבונן באותם דברים שאנחנו מתבוננים בחיי היומיום. אנחנו במהלך הריטריט לא נייצר, לפעמים אנשים שואלים, למה לא עושים מדיטציה עם מוזיקה? למה לא עושים מדיטציה עם תנועה? למה לא עושים מדיטציה עם ציור ואומנות? פשוט משום שמדיטציה ויפאסנה היא מדיטציה שאומרת, לא צריך לייצר שום דבר, הכל פה. בואו נסתכל על מה שיש, וננסה להבין איך אנחנו רואים את מה שיש, איך אנחנו מתייחסים על מה שיש, והרבה מאוד איזה עמדה אני תופסת מול מה שיש בחיים שלי, מה שאני נפגשת איתו, מה שאני רואה או מה שאני חושבת שאני רואה. וכדי לאמן את היכולת הזאת לראות מה קורה, אנחנו בוחרים בעוגן של נשימה או של תחושות גופניות. אנחנו אומרים, בואו נלמד להתבונן באופן עקבי ולא שיפוטי בגוף הזה, בחוויה של הגוף הזה. תחשבו כמה מההתבוננות שלנו בגוף היא שיפוטית. אנחנו שופטים את הגוף. האם הגוף הזה מספיק רזה בעיניי, מספיק מוצק בעיניי, מספיק גבוה בעיניי, מספיק צעיר בעיניי, מספיק גמיש בעיניי. גם כי אנחנו מתייחסים לגוף שלנו, אנחנו עושים את זה דרך איזושהי מסננת של מה אנחנו חושבים שאמור להיות שם. אנחנו מתחילים להתבונן בנשימה, ומיד יש, זה לא מספיק סימטרי, זה לא מספיק ארוך, זה לא מספיק עמוק. יש לנו מין מעט מאוד התבוננות חסרת שיפוט, והרבה מאוד שיפוט שדרכו אנחנו מסננים את מה שאנחנו רואים. והניסיון שלנו הוא באמת להסתכל על משהו, וזה לא משנה על מה, שבוחרים משהו שתמיד קיים, הגוף תמיד קיים, הנשימה תמיד קיימת, אז אפשר להסתכל עליהם. ולנסות לראות אם אני יכולה להסתכל בלי לשפוט, ואם אני יכולה להסתכל לאורך מספיק זמן בשביל לראות גם תהליכים וגם השתנויות בתוך הדבר הזה. האימון המדיטטיבי, אותו אימון של התודעה להסתכל במה שיש, זה רק חלק אחד מהקונטקסט שהבודה לימד. הבודה התייחס גם לאלמנטים של המוסר או ההתנהלות, שבאמת במהלך סוף השבוע הם יותר ברמה של חמשת ההסכמות האלה שקיבלנו עלינו בהתחלה. ובודה גם לימד תבונה. הוא אומר, אוקיי, מזה שמסתכלים, אפשר ללמוד משהו. ואנחנו נתייחס גם קצת לתבונה שהבודה ככה ממצא מתוך ההתבוננות. אבל רוב הזמן שלנו, במהלך סוף השבוע, יהיה זמן להתבוננות. לא להתפלצפות על הנשימה, או על הגוף, או על אלף ואחד דברים. אלא מרגע לרגע לראות מה קורה פה. להמשיך להסתכל ולהמשיך להסתכל ולהמשיך להסתכל. ולראות שאני שופטת ולנסות לשים את השיפוט בצד, ולראות שאני מצפה ולנסות לשים את הציפיות בצד. לנסות להיות עם מה שיש, וללמוד מה באמת קורה פה. ואת זה אנחנו עושים תחת זכוכית המגדלת הזאת של הנשימה, בתוך המעבדה של אולם המדיטציה. אנחנו נכנסים לפה ומצמצמים את ההפרעות, ויושבים ועוצמים את העיניים בשביל עוד יותר לאפשר לעצמנו את ההתמקדות, ואז מפנים את תשומת הלב אל התחושה הגופנית, אל הנשימה. אבל לא בגלל שאנחנו באובססיה על הגוף או על הנשימה שלנו. פשוט משום שאלה אובייקטים נוחים ללמוד מהם. מה שיהיה משמעותי זה איך אני פוגשת את מה שקיים. איך אני פוגשת את מה שעולה, איך אני פוגשת את מה שלא עולה, או את מה שלא קורה לי בתוך התרגול. אז ההזמנה היא באמת להביא אל סוף השבוע הזה את האיכות הזאת של סקרנות, לראות מה עולה, והשהייה של השיפוטיות, כי אי אפשר לא לשפוט. אבל אפשר לנסות להגיד, וואלה, את לא חייבת לקפוץ ישר, לפני שאת מסתכלת וכבר יודעת מה את אמורה לראות. אפשר להשהות קצת את השיפוטיות הזאת, לנסות לראות מה באמת קורה כשאני מסתכלת על כל מיני חוויות. אז פתיחות מצד אחד, השהייה של השיפוטיות מהצד השני, והדבר השלישי שהוא מאוד מאוד משמעותי זה ההמשכיות. זה לשמור על אותה איכות של התבוננות לאורך זמן. כי רק לאורך זמן אפשר לראות תהליכים. אחרת כל מה שאנחנו רואים זה מין אוסף של תמונות סטיל כאלה, שלא בדיוק נותנות לנו תמונה לגבי איך זה עובד. כדי לראות איך זה עובד צריך להיות שמספיק זמן בשקט. ולראות איך התהליכים מתרחשים. דבר נוסף שמאוד חשוב בהתכוונות שלנו, זה הולך ביחד עם העניין של השיית השיפוטיות, זה לראות כמה מהר אנחנו שופטים את עצמנו ושופטים אחרים. ואנחנו עוד לפני שהגענו לפה, יש לנו איזו השערה, כמה מוצלחים אנחנו הולכים להיות, כמה הצלחה תהיה לנו בדבר הזה. ועוד לא התחלנו כבר, אנחנו מודדים. וכדאי לשים לב לכל דרכי המדידה האלה, ופשוט להגיד, אוקיי, לא עכשיו. יהיה זמן למבחן. אוקיי? אבל זה לא עכשיו. אין בוחן פתע בדבר הזה. ואל תתפתו לבחון את עצמכם, ולחלק לעצמכם ציונים, ולהעריך את מה שאתם עושים. פשוט כי רוב הסיכויים שאתם תהיו די מרושעים, ותתנו לעצמכם ציונים די גרועים. אבל זה לא יעזור לכם בשום צורה. אנחנו נוטים להיות מאוד קצרי סבלנות, ומאוד שיפוטיים כלפי עצמם. והזמנה פה היא לנסות להגיד, אוקיי, אני נותנת איזה צ'אנס. ואין לי מושג מה אמור לקרות כאן. באמת כי אין לנו מושג מה אמור לקרות כאן. בתוך זה רק עוד מילה אחת לפני שנדבר קצת על הנחיות. אין לנו מושג מה הולך לקרות כאן. יש לנו מושג מה המייחל שמחזיק את הדבר הזה. ואנחנו כן רוצות, רוצים לבקש מכן. אם באיזשהו שלב, במהלך סוף השבוע, אתם מרגישים אי נוחות שמתחילה להיבנות לכדי מצוקה, או לכדי תחושה שכבר אני לא יודעת מה אני עושה עם זה, שימו לנו פתק ואנחנו נמצא דרך להתייחס למה שאתם חווים. כי לפעמים כן צריך לבדוק משהו עם אחד המורים. לפעמים כן צריך לקבל עזרה. ההזמנה היא באמת כמה שאפשר לסמוך על עצמכם ולתת לעצמכם צ'אנס למצוא דרכים לעבוד עם משהו. אבל מצד שני גם common sense. אוקיי? אם אתם מרגישים לא טוב פיזית ואתם צריכים איזושהי עזרה, או אם אתם מרגישים שאתם במצוקה כזאת שאתם לא יודעים מה לעשות איתה, זה לא מבחן הישרדות. זה הזמנה לחמלה, לתבונה, לאורך רוח, ליחס ידידותי כלפי עצמנו וכלפי הסביבה. אז אנחנו כאן, בשבילכם. גם הצוות, גם דו, גם ענבל, גם אני. אז אם יש צורך, בבקשה, תגידו לנו. אם אין צורך, או אם יש הרגשה שאולי יש צורך ואולי אני יכולה לעבוד עם זה, כדאי קודם לנסות לבד. אז בואו נשב ממש כמה דקות עם איזשהן הנחיות של מדיטציה, ואחר כך נצא למדיטציה בהליכה. אפשרו לעצמכם להיות נוכחים עם החוויה של חיים כאן ועכשיו. הקולות שאתם שומעים, התחושות הפיזיות שאתם מרגישים, הרגשות, המחשבות. אפשר להתחיל את התרגול ברגע אחד של התבוננות שקטה במה שקורה עכשיו. אז מתוך מכלול החוויה שמתרחשת עכשיו, אנחנו ממקדים את תשומת הלב בנשימה. אותה התנועה הפשוטה של אוויר שנכנס ויוצא. שאיפה ונשיפה. התודעה באופן טבעי תנוע בין רגעים של ניקוד לבין רגעים של פיזור, נדידה, מחשבות. שוב ושוב אנחנו מחזירים את תשומת הלב אל הנשימה. ניקוד והמשכיות. לפעמים הנשימה היא עמוקה ולפעמים היא שטחית. לפעמים הנשימה היא קצרה ולפעמים היא ארוכה. לפעמים הנשימה מורגשת בקלות ולפעמים היא כל כך שקטה שקשה אפילו לזהות אותה. כל נשימה היא שונה מזו שהייתה כאן לפניה. לפעמים היא שונה באורך ולפעמים בעומק, לפעמים במידת החלקות או החספוס. אז איך הנשימה הזאת שעכשיו? ואיך הנשימה הזו? כל פעם שהתודעה נודדת, החזירו את תשומת הלב על הנשימה שקורית עכשיו. עמוקה או שטחית, ארוכה או קצרה, מורגשת בקלות או בקושי. אז כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה בישיבה, העוגן שלנו היא ההתבוננות בנשימה. כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה בהליכה, אנחנו משתמשים בדיוק באותם עקרונות בתנוחה אחרת של הגוף. מקום בישיבה, בעמידה או בהליכה, ובאופן טבעי, המגע של כפות הרגליים עם הקרקע היא חוויה מאוד ברורה בזמן ההליכה. ולכן אנחנו הופכים את החוויה הזאת לעוגן שלנו, למוקד שאליו אנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב. ובשלבים הראשונים של האימון המדיטטיבי אנחנו רק מאמנים את שריר החזרה. אלף פעם תנדדו ואלף פעם תחזרו. אלף פעם תנדדו ואלף פעם תחזרו, ולאט לאט החזרה תהיה יותר מהירה, יותר יעילה, פחות סיפור. בדיוק כמו כל שריר אחר שאנחנו מאמנים. כשיותר מאומן, יותר גמיש, יותר חזק, הוא פשוט פועל בלי להיות עניין. בהתחלה זה עניין. בהתחלה צריך הרבה פעמים לחזור, וזה בורח, חוזרים, וזה בורח, חוזרים, וזה בורח, ועם הזמן יש יותר זמנים של שהייה, ופחות זמנים או תקופות או שנים של בהייה והליכה לאיבוד. אז הגישה היא אותה גישה, רק שכאשר אנחנו מתרגלים מיטציה בהליכה, במקום לחזור אל הנשימה, אנחנו חוזרים אל המגע של כפות רגליים בקרקע. תרגול של מיטציה בהליכה נעשה שוב בצורה נורמלית. אתם הולכים קדימה, בצורה דומה לאיך שאתם הולכים ברגיל שלכם, אבל כמו בנהיגה בגשם. עשרה כמה שפחות לפחות. קצת יותר לאט כדי שנוכל לשים לב מה קורה. כי כשאנחנו במהירות הרגילה שלנו, אנחנו רגילים ללכת כדי להגיע. ובתרגול מדיטציה בהליכה, אנחנו הולכים כדי ללכת. שזה משהו אחר. ואנחנו צריכים משהו שיעזור לנו לזכור שזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אז ההליכה היא הליכה רגילה, בעיניים פקוחות, קדימה, בלי שום עניינים יוצאי דופן, רק קצת יותר לאט. כדאי, גם כדי לעזור לאיזשהו ניקוד, להחליט מראש איפה אני הולכת. שזה לא יהיה עכשיו חצי שעה אני הולכת מכאן ועד לאן שאני אגיע ואז אני אחזור כשאני אחזור. אלא אפשר, ככה נגיד, טווח כזה של, יודעת מה, 4-5 מטר, שם אני הולכת. אני לא צריכה לדאוג, לגוון לעצמי. או לשנות, או לראות אם יש עוד מקום שעוד לא הייתי בו. את זה אני אוכל לעשות בישיבה הבאה, בהליכה הבאה, בזמן הבא שיש לי. עכשיו החלטתי שפה אני הולכת, אז אני הולכת פה. אנחנו הולכים הלוך ושוב, הלוך ושוב, על פני אותו מסלול שבחרנו ללכת בו, במהירות קצת יותר איטית מהרגיל, ותשומת הלב שלנו כל הזמן חוזרת למגע של כפות הרגליים בקרקע. אפשר להרגיש את המרקם תחת כפות הרגליים, את הטמפרטורה, אפשר להרגיש איך המשקל מונח על עקבים, על אצבעות, על קריות, על קשתות. אפשר להרגיש את התנועה הזאת שבו אנחנו לא שמים את הרגל כמו אנחנו מניחים את הרגל באיזושהי תנועה ואנחנו גם מרימים את הרגל. באיזושהי תנועה שווה לראות כאילו מה מתרומם קודם ומה קורה עם השיווי משקל שלי כשהרגל מתחילה להתרומם ומה נפרד אחרון מהרצפה ומה נוגע קודם כאשר אני מניחה את כף הרגל שלי, ככה להביא לשם שוב את אותה סקרנות, את אותה התבוננות לא שיפוטית, בלי לדעת מראש איך צריך ללכת, אלא איך זה באמת קורה. ושוב ושוב החזרה, שוב ושוב. בהליכה לפעמים יותר המחשבות ינדדו. בכלל לא משנה. כל פעם ששמתם לב, שנדדתם, הזדמנות לחזור הביתה. והבית, בהליכה, זה המגע של כפות הרגליים מקו. תודה רבה. זמן לתרגול של מדיטציה בהליכה.